שוקעת, זה כבר תזיין, אמר חשבן, יורצייט, רב שלמה קרליבר, זכותו מגינה עלינו, אבל אנחנו יודעים שהמעבר הזה מתתוו לתזיין בחודש, אמר חשבן, זה לא רק מעבר ברמה הקלנדרית, מתתוו לתזיין, זה גם המעבר מחמישי לשישי. אני אסביר. הריטל הקדוש מלמד אותנו שקבלת שבת לא מתחילה בקבלת שבת ושישי. אלא שאנחנו אומרים, היום יום רביעי בשבת, אנחנו מכוונים להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבאה עלינו טובה. היום בבוקר כדרכנו ביום חמישי עם חיוך רחב, באמת, אני כל פעם אומר, אני חייך או לא, כל פעם זה בא מעצמו. אנחנו היום יום חמישי בשבת, מכוונים להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת הבאה עלינו טובה. ומחר בבוקר שנגיד, בתזיין מרחשבן, היום יום השישי בשבת, נכוון להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת הבאה עלינו טובה. ועד שאחר הצהריים בשבת, שבת ביתית, בעזרת השם, שנגיד לבת המלך, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה כולנו לנשמה יתרה. na na ya na 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 ya 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 ba 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 ya ba ba ya ba ba ya na ya ba ba ni na 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 di da בשעה טובה אנחנו ממשיכים הפרשיות של האבות אברהם אבינו וננסה היום להתמקד בדמותו של לוט. מה אפשר ללמוד מלוט, להסיר את הלוט וללמוד מדמותו של לוט בעבודת השם שלנו. אז נתחיל ברמת הנתונים היבשים. מי זה לוט? אחיין של אברהם, בנו של הרן, כלומר הוא אח של, הוא אח של שרה. הוא אחיין, אחיין, אחיין. הוא גם אחיין וגם גיס, כי שרה היא ביתו של... רת הפשט. בהתחלה, לוט מתאפיין בפסיביות. הוא פסיבי לאברהם. יש גם בהמשך הוא מתאפיין בפסיביות, אבל הוא פסיבי לאברהם. אברהם זה האבא מאמץ שלו, הדוד שלו, למען דאמר גם הגיס שלו. וצריך להגיד, לוט הוא לא איזשהו למלם, הוא גברא רבא, הוא אדם רציני עם שיעור קומה רוחני. הרי לפי פשט הכתובים בסוף פרשת נוח, משפחתו של חרן יוצאת למסע לארץ כנען. לא כי השם אמר להם, כי הם רצו. ויבואו עד חרן וישבו שם, וימות חרן, כן? וימות תרח בחרן. חרן לא זוכה להגיע לארץ ישראל, כי הזוהר הוא היה נשמה לא טובה, תרח. צריך, תרח מת בדרך, והוא לא מגיע לארץ כנען. וימו תרח בחרן, הקדוש ברוך הוא מוצא לנכון שתרח לא ראוי לארץ ישראל. אבל לוט בהחלט ראוי. והוא זוכה להגיע לארץ הקודש יחד עם אברהם אבינו, ואז העסק מסתבך. איפה העסק מסתבך? מהי נקודת המפנה בחייו של... שלוט? לפני כן, זה כבר הפועל יוצא. אתה יודע, אתה לא יודע ברוך השם, אבל כתוב בספרים שזוג, גם שלוט ידעו, שזוג כשהם נפרדים, זה לא משום מקום. את הפרידה של לוט ואברהם, זה end of discussion. אבל היה קצת לפני כן, היה... לא, לא. אז השאלה, מה נקודת המפנה? איפה פתאום מה שנקרא אברהם ולוט הם כבר לא? כמו שאומרים, אוקיי? מה, מאיפה? איפה אתה צומח? אז בואו נראה מקור א', בראשית פרק י' ג'. פרק י' ב', ויהי רעב בארץ, כן? רעב כבד, אברהם יורד מצרימה, נכון? אם רינה אחותי את, תימנת לי בעבורך, גם לוט. איתו, לוט חוזרים, נכון? ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה. וגם ללוט ההולכת אברהם, היוצון ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי הארץ הוא שם רע ולא יכלו לשבת יחדיו. שני עמודים לאחד בדפי מקורות. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי עד אשר בארץ, וישא לוט את עיניו הירא וכולי, וכולי וכולי, כן, ואז אחרי שהם נפרדים, ואדוני אמר אל אברהם, אחי פר לוט מאמו, שא עיניך וראה מן המקום שאמר בצפון, וקדמה וימה. מה קרה, כלומר, מה קרה במצרים, שפתאום לוט האחיין, הבן המאומץ, למען דאמר הגיס, פתאום לוט הופך לאישיות עצמאית, יש לו אמירה משלו, אברהם ולוט הרי עומדים בבית אל, נכון? מדובר באנשי ההר. אנשי ההר עוסקים בראיית צאן, לא בגידולי שדה, כי בהר אין מישור, נכון? אז עוסקים בראיית צאן. ראיית צאן זה חיים של נדודים בעקבות המראה. ולכן, כשהם עומדים בבית אל, ואברהם מציע ללוט ימינה או שמאלה, אז הם מסתכלים לכיוון ים המלח, לכיוון הבקעה. ימינה שלנו, הר חברון, ציון, יהודה, דרומה. שמאלה, בנימין, שומרון, מנשה. זה אפשרויות, ימינה או שמאלה. מזרח ומערב זה לא אופציה, כי זה אזורים מישוריים, ואנחנו הרי רואי צאן. אברהם חי רק בהר. ובניגוד לאפשרות שאברהם מציע לו, כך צפונה או דרומה, לוט בוחר דווקא מזרחה. למה? מה קרה במצרים? מה אנחנו יודעים על מצרים? וגם לא מעט. במצרים לוט פוגש מעצמה. עושר, שפע גדול. הרי למרות שיש רעב, על מצרים זה לא משפיע, ולא בפעם הראשונה. למה? כי מצרים, מה הפכת למעצמה? היא המדינה היחידה שלא תלויה בגשם. כן גשם, לא גשם, אצלהם יש מים. מאיפה המים? מהנילוס, מהיור, שזה בכלל קשור לגשמים שיורדים במרכז אפריקה, נכון? לראשונה בחייו לוט מגיע לאמריקה דאז, אמריקה, כן? לאמריקה דאז, והוא נחשף לאורח חיים שלא מצריך נדודים. יש מקור מים קבוע. אגב, איפה יש מקור מים קבוע בארץ ישראל? או בעברית? סדום. כל האזור, כיכר ירדן, סדום, נכון? היא לא תלויה בגשם. בסדום לא צריך להיות רועה צאן, לא צריך להיות נווד. גם מצרים וגם סדום מזכירות את גן עדן. נהר יוצא מעדן ומשקה את הגן, מזכיר את הנילוס. גם בסדום, המים שם מגיעים לא מהגשם, מהנהר. ולוט מזה את סדום בתור ארץ מצרים של כנען. ירושלים דליטה, כן? אז זה מצרים של כנען. בבואה של גן עדן, כגן השם, כארץ מצרים. וישא לוט את עיניו. לוט, מאוד בולט, הולך תמיד אחרי העיניים שלו. הוא מעדיף את העושר, את הביטחון הכלכלי, למרות הסביבה האנושית הבעייתית. אין לי דרך לייפות את זה, נכון? עכשיו, אברהם בהתחלה לוקח את לוט, לאן? למסע לא ידוע, אל הארץ אשר אראך. כלומר, אני אראה לך, אתה לא תראה. אתה לא תעבוד עם העיניים, אני יהיה העיניים שלך. אני אראה לך. רק הקדוש ברוך הוא יראה לנו לאן הולכים. לאן הולכים? איפה שהשם יראה לנו. אומר רש"י מקור ב', אחרי ייפרד לוט, דיבור חריף, אומר רש"י, כל זמן שהרשע אימו, היה הדיבור פורש ממנו. רק אחרי שלוט נפרד מאברהם, השם חוזר לדבר איתו. מה זה לוט בעברית? מה זה להסיר את הלוט? מכירים? לוט בערפל, כיסוי. לוט זה סוג של אורלה, שהיא מכסה איתה את הברית. זה סוג של אורלה, לוט הוא סוג של אורלה, אורלה של מי? אורלה של אברהם. שרק אחרי שהוא ההיפרדות מאותה אורלה, מאותה מסווה, מאותו לוט, אפשר ליצור קשר בריא עם האלוקות. וזה קשור גם לבחירה של לוט ואברהם היכן לגור. לאחר פרידת לוט, הבחירה שלו בשפע הכלכלי, אנחנו מבינים מסר מאוד עמוק. אנחנו מבינים שמי שרוצה לשבת בארץ ישראל, צריך לקבל לעצמו חיים מאוד מסוימים. חיים שתלויים רק בקדוש ברוך הוא, רק בחסדי השם, אין נילוס. אין כגם השם כארץ מצרים. אין גשם ואין שפע כלכלי המובן מאליו. מה יש? יש דרישה לעיני השם לוקח הבא. תראו, דברים פרק י' לפרשת עקב. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, שהיא ארץ כנען, לא אחרת מצרימי. אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית ורגליך כגן הירק. ואז אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים, מובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד. עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. מגורים בארץ ישראל ומגורים שאתה תלוי 100% במי? בקדוש ברוך הוא. אברהם נכון לזה, לא תבורח מזה. ורק אחרי שאצל אברהם אין עוד כל מיני אורלות, אלמנטים נספחים שמחפשים את העושר של הכאן ועכשיו, רק אז לראשונה אברהם מקבל כמו שצריך את הברכה של ירושת הארץ. הכל יש לך. מעניין שבתור קונטרה ללוט עליו נאמר ויישא את עיניו היער מיוזמתו, פה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם, אברהם, שא עיניך וראה. עד עכשיו אברהם לא הסתכל, למה? מה אני צריך להסתכל? מי העיניים שלי? הקדוש ברוך הוא. פה הוא אומר, לא, שא עיניך וראה. לוט זה מלשון עלתה, כיסוי. במלכים א' כתוב, וילת פניו באדרתו. בשמואל, אחרי שאחימלך מביא לדוד, אומר לו על החרב של גוליאת, אומר, אין לי כלי נשק, אומר לו, הנה החרב של גוליאת, הנה היא לוטה בשמלה אחרי האפוד. לוט לא מסוגל לחיות במציאות של ראייה. בעל בדי אהרון מדגיש שראייה זה מלשון יראה. זה באמת קשה. לכן הוא מעדיף ללכת על בטוח. מצד אחד, לוט לא מסוגל לראות את דבר השם. לכן באופן הפוך על הפוך, מה מודגש בכתובים כל הזמן? שהוא כל הזמן עושה שימוש בעיניים שלו. במקום לראות את השם, אז מה הוא סומך? רק מה שהעיניים הגשמיות שלו רואות. וישא לוט את עיניו וירא. מה הבעיה? שמי שסומך רק על הראייה שלו, ולא נותן מקום לקדוש ברוך הוא, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. יש מצב די סביר שהוא יטעה. ולא סתם טעות, טעות בגדול. יש שני סוגים של טעויות. טעויות עין. טעות אחת, הקלאסית המוכרת, ווואלה, לא ראיתי. נכון? לא ראיתי כלום. אבל יש טעות יותר קשה. מה זה הטעות? לראות משהו ולחשוב שזה משהו אחר. מה יותר קשה בצבא? תמיד הבנים הרגישים זה העלות השחר בין השמשות. כי שיש אור, אתה רואה הכל. שיש חושך, אתה לא רואה כלום, אתה דרוך מהכל. אבל שיש שם מה שנקרא נוגה בין השמשות, אתה יכול להיות מחבל, לא, לא, זה חביר בר. בקטנה. אתה רואה משהו, אבל הזיהוי לא נכון. שאתה לא רואה כלום, אתה מפחד, אשר אתה מפחד תמיד. ולכן הטעות של לראות משהו ולחשוב משהו אחר, זה הטעות הכי גדולה, זה הכי מסוכן. ולכן אין זה פלא שאנשי סדום, שביותם אנשים רעים וחטאים, אז הם הולכים אחרי עיניהם, ודווקא הם, איך הם מוקים? מוקים בסנוורים. למה דווקא הם מוקים בסנוורים? למה לא בתת שיש מלפני השם ותאכל את הרעים, ותפתח אדמה את פיה? הם לא בסנוורים. תום אומר המלבים. בראשית פרק י"ט, פסוק י"א. והיכו את האנשים בסנוורים. אינו עיוורון, זה לא שהם היו עיוורים, רק חולי של ערבוב, שראות אינו לא יראה כראוי. למשל, הפתח שם בצד צפון, ראו כאילו בצד דרום. וכל מי שקרב אל הפתח, הוכה בסנוורים והלך משם. ואז קרבו אחרים, והוכו גם הם, עד שהוכו מקטון ועד גדול. שמתם לי אומר, מה זה סנוורים? זה הטעות הראשונה, כמו עיוור שלא רואה כלום. יש עיוור ויש עיוור ויש מסונבר. מי שעיוור לא רואה כלום. מי שמסונבר הוא רואה, אבל לא רואה נכון. האהבה מסנברת אותו. הוא בטוח שמחווה שלו הכי טובה לו, ובגלל שהוא מאוהב בה, בגלל שהוא נמשך אליה, מה הוא לא רואה? הוא לא רואה טוב. חבל. מי שלא מסוגל לראות את השם, חלילה, או מי שהוא מוכה בסנברים, אז הוא בבעיה רוחנית עמוקה. הוא בטוח שמה שהוא עושה, זה הכי חשוב, זה הכי דחוף, ולא. לא רק שהוא לא מתקן, הוא מקלקל. לא רק שהוא לא נתקן, הוא מתקלקל. תראו, אומר השם משמואל, הקורא, פרשת וירא, תפרש פי. ונראה שגם זה היה ממכת הסנוורים. כמו שבגשמיות נילאו למצוא הפתח, והיו רואין ולא רואין, כן נמי, בפנימיות העניין, היו רואין את הפלא ולא היו יכולים לשים אליו לב. וזה לימוד לאדם שיש כמה זמנים וכמה עניינים, אשר באים ישים עליהם לב, היה רואה מפלאות תמים דעים, השגחתו הפרטית והשכר והעונש. אבל כאשר אדם בזדון ליבו, הולך חשכים. אז נעשה עמוקה בסנוורים, עד שרואה ואינו רואה. עכשיו זה נכתב בסוף 1919. אומר השם שמואל, ובזמננו אלה, יכול כל אדם לראות פלאות משינוי העיתים, המוגויים, מתו ממלכות, וההשגחה הפרטית מרחפת על פרט בפרט באופן מופלא, וצריך כל אדם להיות נשמר ממכת סנוורים. זה הוא כותב אחרי מלחמת העולם הראשונה. המוגויים, מתו ממלכות. גם בדור שלנו, אומר השם משמואל, אדם יכול להיות מוכה במכת הסנוורים. לא לראות את השם בכל דבר. מכירים? מאמר של הרב סולובייצ'יק במפה? איזה מאמר? כל דודי דופק, נכון? על מה מלין שם הרב סולובייצ'יק? היה זה הדוד. אתם לא שומעים שהוא דופק, תפתחו לו את הדלת. אבל הוא לא דופק. סיציליה, סיציליה, כן? ואני, לא פתאום, נכון? סיצילקה. איך הוא מה אומר? אז זה מביא לך בצורה של הקמת המדינה היהודית, על זה שבאום הסובייטים והאמריקאים מסכימים, כל מיני מחד, שש דפיקות, תגיד משהו באזור, שש דפיקות אני זוכר נכון? שתפתחו את העיניים, תקשיבו באוזניים, הדוד מדבר איתנו. היה זה הדוד. מה אתם חושבים, שהפטיש של היושב ראש, של השרמן, של האומות, ארג'נטין, יס, זה בית דין של מעלה, הוא השופר שלהם. האם תהיה מדינה או לא? אבל סנוורים, סנוורים. אומר הרמב"ן, הקורבב, שמות פרק י"ג, סוף פרשת בו, אחרי קריאת ים סוף. אחרי יציאת מצרים, לפני קריאת ים סוף, סליחה. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם, שימו לב, הניסים הנסתרים הם יסוד התורה כולה. עכשיו ביטוי מאוד חריף של הרמב"ן, איש האלוהים. שאל האדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. הכל זה נס. אם לא היה מיטיב לראות, אולי הוא היה רואה, מסתכל פנימה, ורואה שבתוכו יש ניצוץ קדוש, ניצוץ של מי? מכירים? מי יצא מילות? אנחנו משגם את זה, נראה את זה בסוף, משהו אחר.
דוד המלך.
יצא עמון ומואב, מעמון, נעמה עמונית, אשתו של שלמה המלך, ממואב, רות, אמא של מלכות, סבתא רבא של דוד. על דוד המלך מה נאמר? הוא אדמוני, ולא סתם אדמוני, אדמוני עם יפה עיניים. יפה עיניים זה לא אומר עיניים כחולות. כנראה שלא היה לו עיניים כחולות. אלא הוא יפה עיניים, הוא מטיב לראות. הוא רואה את השם בכל דבר. גם כי אריה צמאית לא עיר הרע. למה לא עיר הרע? כי אתה עימדי. אתה עימדי. לוט בגימטריה 45. אומר החידה, גימטריה אדם. אדם, למה אדם? מה קשר בין דוד המלך לאדם? כי האדם הראשון היה צריך להיות 1,000 שנים. כי ביום החולחם ילמות תמות. הוא לא מת מיד, נכון? זה כתוב בתהילים. כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. האדם אחרי צריך להיות 1,000 שנים, שזה יום הקדוש ברוך הוא. ראה שדוד המלך, הוא חפל למשיח השם, הוא הולך להיות נפל. ויתר על 70 שנים. לכן לוט בגימטריה 45 כמניין אדם. נשמת דוד המלך שהייתה גנוזה בנשמתו של אדם הראשון. אדם ראשי תיבות, אדם, דוד, ומה זה מהם? משיח, משיח. מלכות, משיח בן דוד. כמו לוט. גם אדם הראשון נכשל. למה הוא נכשל אדם הראשון? בגלל העיניים. תראו מקור זין, בראשית פרק ג'. ותרא. ותרא האישה כי טוב בעצם האכל וכי תבעו לעיניים. ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותאכל ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. ומה התוצאה, ההשלכה שלה של החטא? ותיפקחנה עיני שניהם. וידעו, כרומים מהם, יתבו להם תלת עיניים, עשו להם חגורות. החטא נובע מהליכה אחרי העיניים, ותרת, תבעו לעיניים. והתוצאה היא תלך עיני שניהם. ולכן לוט, גימטרי, האדם חוזר על החטא. למה הוא הולך לסדום? הוא הולך אחרי העיניים שלו, לא אחרי עיני השם. ובעקבות החטא של אדם הראשון, שלך אחרי עיניו, ועיניו כביכול נפקחו, אבל בעצם בעקבות החטא, מאז על כל אדם, כל אחד באנושות, יש על העיניים לוט.
אם תפקח עיניים שניהם, כלומר, העיניים שלהם ולא עיניים שצריך לראות בהם?
התפקחנה עיני שניהם, זה כביכול כפי שאנחנו משכילים, אנחנו יודעים, אבל בעצם לא. עכשיו מאז על כל אדם, יש עליהם שלו לוט. יש מסווה שמונע מהאדם לראות את השם בכל דבר. דיברנו בעבר, על פי דברי מורה נבוכים, מכתב מליהו גם הביא את זה, שעד החטא של אדם הראשון, יצר הרע היה קיים, אולי חיצוני לאדם. היה יצר טוב בפנים, יצר רע בחוץ. בעקבות החטא, יצר הרע נהיה אימננטי לאדם, חלק מבפנים. עץ הדעת, טוב ורע, לא רק טוב. פעם טוב היה רע, היה ברור, זה טוב, זה רע. מי ירצה להרגת ברע? יודעים שזה רע. לא, עכשיו זה טוב ורע ביחד, זה מעורבב. זה לא רוע מוחלט, זה ערבוב. אין פה עיוורון, יש פה סנבור. לא רואים חושך, עם החושך נזרים, אבל לא ברור מה זה. אפשר לומר על המר מתוק, על החושך אור. אין פה מי צודק, הפלסטינים או היהודים. יש פה נרטיב. יש את הנכבה, יש שם עצמאות. זה הכל עניין של נרטיב. איך אתה מסתכל על זה, נכון? כי אין אמת אחת. כי יש הרבה בלבוליישן. יש ערבוב, למה חיוכים, זה לא נכון? יש ערבוב של טוב ורע. תראו מה רב צדוק כותב, קומץ המנחה. מקור חטא. ולפי שהתחברות לוט בסדום היה מצד התאווה, כמו שאמרו אותנו לברכה, על ויסה לוט עיניו, שהתאווה נמשך מהעין. ולכך חוקו האנשים המתאווים בסנוורים, ויילאו למצוא את הפתח. רצה לומר, מה שבא להתאמה פותחין לו, בריאת העין, שהוא הפתח לבוא על ידו לחמדת הלב. והנה היית בזוהר הקדוש, כך אומר הנתיבות שלו, פשט לך לך, מקור תת. שלוט הוא היצר הרע, והפירוש, שיש כמה ענייני יצר הרע. יש יצר הרע נקרא לבן, כמו שכתוב ארמי עובד אבי, ויש יצר הרע נקרא עשיו, וישנו יצר הרע בחינת לוט. מה זה יצר הרע הזה? יצר הרע שעניינו עירוב טוב הרע. שיחד עם זה שהיה שטוף באהבות נפולות של עולם הזה, רצה ליהנות גם מרוחניות. והיה חפץ יחד עם אברהם, אבינו, במה שנוגע לעבודת השם. וכדאית בבית אברהם, בשם הרב הקדוש מליז'נסקי, זכותו הגן עלינו לפסוק, וגם ללוט הולכת אברהם, שעניינו כמאמר הכתוב, הולכת חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. שתיבת ורואה בבא בחיבור, מכוון לזה שחפץ בשני דברים כאחד. להיות הולך עם חכמים, וגם רואה כסילים, שסופו ירוע, שעל ידי זה הרי הוא משתבר לגמרי. וזה היה לוט, שהלך עם אברהם בכל מסעיו, אבל גם ורואה כסילים, שכאשר ראה את סדום ואת כל הכיכר, כי כולם משקה, הלך עם הרשעים, וחמו שזו בחינת היצר הרע של לוט, עירוב טוב הרע. ועל זה אמר אברהם, עד כאן. מה אמר אלוט? איפר עדנה מעליי. כי לא ייתכנו שני הדברים כאחד. ליהנות מרוחניות יחד עם הנאה מעולם הזה, שהם היפוך בשר עבודת השם. מה? מה? כותב את זה לא מזמן בכלל. זה לא פשוט. גם וגם וגם וגם, איך אומר הרב נריה? מה יוצא בסוף? חרבונה. וגם וגם וגם, חרבונה. מידת העירוב, הערבוב בין טוב לרע היא מידה מסוכנת. היא עלולה להוליד בקרב האדם הרבה הרבה בלבולי שם. או שהוא יבחר ברע, או שיהיה לו פסיביות מוחלטת, כי לכל סברה יש בסיס, גם אם מנוגדות, אבל מי צודק? יש נרטיב ויש נרטיב. אנחנו מאוד ככה בנאורות האשכנזית שלנו, הפוסט-מודרניסטית, ישיבה מכילה ומתקדמת, אנחנו נותנים לגיטימציה להכל, מקבלים את כולם. לא! לא! לא מקבלים את כולם! היה פעם שבוש. העיד פנים, בשיעור כללי, לא של הרב בני, של בעל בדי ארון. והתחיל לחלוק עליו, ובאמת קשקש. אז הרב, בעל בדי ארון, נכנס בו. לפי כל השיטה נכנס בו. אז אותו שבוש תמים, אמר, מה הרב, לא סובר שיש 70 פנים לתורה? הוא אומר, בטח שכן, ומה שאתה אומר זה הפן ה-71. לא ראיתי אותו שנה אחרי זה בישיבה. אבל, לא, בעיניי זה סיפור חשוב מאוד. נכון, יש 70 פנים לתורה. אתם יודעים מה זה אומר? שיש רק 70 פנים לתורה. והפן ה-71 הוא מחוץ לגדר. יש קדושה ושפך הקדושה. וחלק מהם של הקדושה, אתה יודע להגיד, עד כאן? לא. אפשר להיות מכילים ומחבקים ונחמדים והכל טוב ויפה. במסגרת ההלכה של 70 פנים לתורה. עובד השם צריך לדעת מה טוב ומה, לא הפך הטוב, ומה, רע. לא להיות מוקה בסנוורים ולתת לגיטימציה לכל דבר בשם קדושת הנרטיב. ירום עודו, ימח שמו, כל אחד אשר רוצה, אוקיי? הנה, גם אני יש פה פגישה נרטיבית. סיפור, תשמעו אותו מהרב אמנון, שהיה נוכח באירוע, סיפור שהתפרסם רבות, בישיבה שבה הרב אמנון למד, לא בישיבת עתניאל, ולא באור עציון, ישיבה אחרת, בין לבין, לא אגיד שמות. היה כנס, למדו מסכת קידושין, היה כנס על מוסד הקידושין והנישואין בישראל, והגיע לשם אדם שהיה בעל תשובה, וגם לימד בעתניאל תקופה, ואז הוא סרח ונזרק לפני כן מהישיבה. והוא היה נגד קדושת הנישואין ובעד ערבוביישן ודברים שלו בקדושה. והתחיל לדבר בשפה גבוהה ולמדנית על העניינים האלה, וכל הרבנים ככה בשקט. ומכילים, והרב מנחם פרומן היה שם. והתחיל לצעוק עליו. לצעוק, אמרו, הולכים לראות אותו כל אחד צועק. שזה תאומה פשוט זרק אותו בבית המדרש. הרב מנחם, שמחבק את כל המחבלים ואת כל הזה, שמע בית המדרש מדבר על דברים שהם הפך הקדושה בישראל, פשוט זרק אותו. כמו שהרבים שהיו חיוורים, כאילו, וואלה, לימד אותנו מה זה עזות הקדושה. והעניין אצל לוט שיש אצלו ערבוב, ערבוב בין טוב ורע. מצד אחד לוט בארמית, שורש, מה זה ליית בארמית? כללה. מצד שני בפנימיות שלו, גימטרי אדם, אדם דוד משיח, יש משיח, נכון? דוד המלך. ושיש שוני כל כך כותבי, כל כך הקצוות בין פנים וחוץ, זה בעייתי. ההפרעה דו-כותבית, צורך העניין. גם משיח וגם מכולה, כאילו, מה, הוא... אי אפשר להתעלם מזה. ומה לא תבוחר? מה לא תבוחר? לוט בוחר בדרך שהרבה אנשים שמעורבבים בטוב ורע בוחרים. שזה הפסיביות. שב על תאי שעדיף, ולא במובן החיובי. הפסיביות של לוט היא מזעזעת. אבל מה שיותר מזעזע, ששכחנו מניגון האמצע. אז מה, יש רעיונות לניגון קדושת הנרטיב? מה? מה אתם אומרים? ניגון נרטיבי. יש לכם רעיון?
היי, צמא, 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 צמא לך נפשי, כמה, כמה, כמה לך בשרי. היי, צמא, 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 צמא לך בנפשי, כמה, כמה, כמה לך בשרי. היי, מרקו העסוק, מה אתה הולך? שוק, לא למכור, לא לקנות, רק לעשות שטויות. היי, מרקו העסוק, מה אתה הולך לשוק? לא למכור, לא לקנות, רק לעשות שטויות. היי, היי, צמא, 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 צמא לך בנפשי, כמה, כמה, כמה לך בשר. היי תמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשר היי 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 דיני נאי דיני נאי נאי דיני נאי דיני נאי 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 היי 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 ay 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 dini nai dini nai nai dini nai 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 ay tama 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 kama 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 lecha besari ay tama 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 lecha banafshi kama 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 lecha besari ay yakov asuk ma ata olech lashuk lo limkor lo liknot rak lasot shtuyot היי מרקו הרסוק, מה אתה הולך לשוק, לא למכור, לא לקנות.
או למכור, או לקנות, מה אתה מתבלבל? וזה לוט, פסיביות שלא עם זעזעת. זה מתחיל עוד אצל אבא שלו, מי זה אבא של לוט? הרן. מה אנחנו יודעים על הרן לפי המדרש? אנחנו יודעים על הרן? הוא יושב על הגדר. הוא אומר, אם אברהם נוצח בכבשן האש, אני איתו, ואם ימרוד, אופורטוניסט, אני מנצל את ההזדמנויות. מה קרה? אברהם ניצח, אז הוא קפץ לאש. וואלה, אל תנסו בבית. לא הלך, נכון? בסוף הוא נשרף. אבל זה לא עוצר, זה גם מגיע ללוט. ושיא הפסיביות אצל לוט זה אחרי סדום. בניגוד לאדם הראשון עליו נאמר, והאדם ידע את חווה אשתו, מה נאמר על לוט? ולא ידע בשכבה ובקומה, זה ממש מתכתב עם אדם הראשון. אדם ידע את חווה אשתו. לוט, הוא לא ידע בשכבה ובקומה. גם נוח משתכר אחרי המבול. גם נוח, לפי הפרשנים, מסתבך מבחינה מינית עם המשפחה, שאחרי זה נאמר, ויקץ נוח מינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. זאת אומרת, הוא מתפקח, הוא מקלל אותו, הוא מתפקח, אבל לוט נשאר פסיבי. לוט מסרב להסיר את הלוט מהעיניים שלו. אז אמרנו שהתיקון של לוט זה לראות את השם בכל דבר. כמו דוד המלך, כי אתה עמדי. לדעת שהשם הוא נותן פרנסה. רק ממנו יבוא הגשם, לא מהנילוס. עכשיו מעניין, שבה שאני עכשיו אומר לכם, זה לא חסידות. זה הלכה מפורשת. שזה נפקא מינה להלכה. מסיפור סדום לומדים הלכה מאוד חשובה. מסכת חולין דף קופי עמוד ב'. אמר רב יהודה ברידר רב חייא, מקור יהודה. מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים. למה עושים מים אחרונים חובה? לפני ברכת המזון מים אחרונים. כזה אוכלים, נכון? פיתות עם מלח וכולי. וזה המלח סדומי, זה כל מלח זה בולדר. כן, זה לא מלח אשכנזי כזה, מלח שולחן דק, אוקיי? ואז אתה אחרי זה פותח מסמיך אותך ירצון על העיניים, וזה יכול לעבר אותך. זה מעניין. מלח סדומית, למה? כי סדומי בים המלח, שם מקור המלח וכו' וכו', אבל לא, לא, יש מלח סדומית שהוא לא רק גשמי. יש מלח סדומי שהוא רוחני, שהוא מסמא את העיניים. זה היה לך רוח הנרטיבי של סדום, שמסוגל להכות אותנו בסנוורים, ולמנוע איתה אותנו מלראות את דבר השם. לכן אומרים חז"ל, מים אחרונים? חובה! חובה! מים אחרונים חובה, גימטרי 426. שזה בדיוק בית דוד. פשוט. לכן לא מברכים על מים אחרונים. זה לא מים ראשונים. כי כל עניין למה שמים אחרונים זה הסרת הסכנה. לא לראות, לא להתעבר, לא להסתנבר. אומרת הגמרא ביומא דף ג' עמוד ב'. היינו דתנא על מים ראשונים, כלומר מי שלא הקפיד על נטילת ידיים, הכילו בשר חזיר. מים אחרונים הרגו את הנפש. עכשיו את הסיפור בגמרא, לא עכשיו נספר אותו. כן, 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 כן. כלומר, מי שלא מקפיד על מים אחרונים, יכול להרוג את הנפש שלו. לא להרוג את הזה. את הנפש שלו. לא דווקא מוות פיזי, שלא מגיע חמצן לגזע המוח, אלא הוא פוגע בנפש שלו, כי המלח סדומית הזה יזיק לו. לכן בזוהר הקדוש, דווקא על זוהר, על מגילת רות, מעניין, מוסבר שמים אחרונים עניינם לתת חלק לסיטרא אחרא. לכן לפי אומרים התוספות, אנחנו נראה את התוספות עוד מעט, נגיד ככה, לפי המקובלים, אני, גם אם לא אכלתי מלח, אני עושה מים אחרונים. כי מים אחרונים, זה כמו שעיר לעזאזל. נותן לה סטרה אחת החלק שלה. כלומר, מי שלא מקפיד על מים האחרונים, אז הסטרה אחת, תיקח, מאיפה תגבי את החובות? לא עלינו. אבל תוספות חולקים, תראו את התוספות בחולין דף קופי. מים ראשונים מצווה וכולי. בברכות בסוף פרק אלו דברים, דריש תרוויו מקרא, מבהית קדישתם אלו מים ראשונים, ואיתם קדושים אלו מים אחרונים. ואסמכת בעל מהודיה, תם עד מים אחרונים, ומשום מלך סדומית, כדי אמר בסמוך, ואנו, מתוספות, אנחנו אשכנזים, לפי שאל מלך סדומית מצוי בינינו, לא נגעו במים אחרונים. אומרים תוספות, אצלנו אין מלך סדומית, אנחנו רואים את דבר השם במציאות. אני לא צריך. מה פוסק מרן המחבר? יאללה, יאללה, יאללה. מים אחרונים חובה. כן מלך, לא מלך, כולם צריכים להיזהר מזה, נכון? תראו את מעלה של תוספות. אנחנו, אין לנו מלך סדומית. אנחנו לא מתבלבלים. טאק, ברור. מדהים. עכשיו אתם חושבים שהכל מסתיים אצל לא? אתה בסדר, כן. לא ידע שכבה בקומה. המון, מואב, רות, נעמה, המונית. זה לא עוצר פה. רמה מפאנו, ספר גלגולי נשמות אות נון, מקור י"ג. נחומיש גם זו עיבור של לוט. דוק ותשכח בתענית, פרק סדר תעניות, מסכת תענית, את המעשים. זה נעשה לו גם בעניין עפר, כמו שנעשה גם לאברהם שציל את לוט, שהנוצל בעפר חרבו, ונקטע ידיו ורגליו על שלא ריחם כהוגן לעני, כן, זה בירושלמי שקלים, אם זוכר נכון, ועל היותו אז בסדום, יד עני ואביון לא החזיקו, ובסדום ניצול מהפיכת סדום, ותכף שיצא נהפכה העיר, וגם פה תכף שיצא מהבית נחרב הבית, וזה אומר שמובטח לכם, כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל, כמו שאמר המלאך שם, כי לא חסו דבר, עד בואכה שמה. אני אדבר עם המקורות. תענית דף כ"א, אמרו עליו, אנחנו משגם זו, שהיה סומה משתי עיניו, גידם משתי ידיו, קיטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין. היה מוטל בבית רעוע ורגלי מיטתו מונחים בספלין של מים כדי שלא עלו עליו נמלים. גייבלד. ונראה את הסיטואציה? לא עלינו. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע. משהו תלמידיו לפנות מיטתו ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם, בניי פנו את הכלים ואחר כך פנו את מיטתי. שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כוח? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה ממסוי, כן? מסע שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי פרנסני, אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך, יסומו, התעברו. ידיי שלא חסו על ידיך התגדמו, רגליי שלא חסו רגליך התקטעו, ונתקררה דעתי עד שאמרתי כל גופי יהיה מלא שכן. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, מה פתאום? אוי לי אם לא ראיתוני בכך. והמה יקרה לנחום יש גם זו. עכשיו תרגמתי לעברית, והסיפור מוכר, נכון? אז אני לא אספר אותו כרגע, נכון? רצו לשלוח דורון לקיסר, אני אשלח וכולי. לוט. נספר את זה בקצרה, רצו לשלוח מה שנקרא לקיסר, לא פשוט, אמרו, הוא מלומד בניסים, שלחו אותו עם חבילה, עם איזשהו בוקסה, מלא מרגליות, יהלומים ובנים טובות, ואז הלך לשם במלון אחד, כמה אנשים בדירה, רוקנו את היהלומים, שמו בתוך החול, ואז שהוא מגיע לארמון, הבא לך, תראה מה הבא לך, והמלך פותח, ומה הוא רואה? חול, לא קודש, הוא רואה חול, חול, נכון? ואז אחד אליהו נביא חפש אחד, אומרים לו, מה, אדוני המלך, ואולי זה יהודים, אולי זה החול של אברהם אבינו, שהיה זורק על האויבים, הפכה לחרבות וחיצים, הם ניסו במלחמה, ומה ראו? שהחול הופך לחיצים, וחרבות, מכריע את האויבים, ואז אמר, גם זו לטובה, ואז בא, בא למלון, מה, אדוני המלך, אני, זה מהמלון, זה החול באדמה שלי, הבאתי לך פה קונטיינר עם מסע של חול, זרקו, לא הלך, הרגו את אותם גנבים. לוט, אמרנו, זה מכסה. מכסה שמונע מלראות את האלוקות בכל דבר. נחום איש גם זו, שיודע שכל דבר, גם זו לטובה, הוא התיקון, לטובה אותיות, לוט, בא. זה הנשמה שלו היא לטובה, לוט בא. שמעתי מהרב יורם מטריק לפני הרבה שנים. עכשיו חז"ל מסבירים שאיך, וישמע אברהם כי נשבע לוט אחיו, וירק את חניכיו, איך אברהם מחלץ את לוט, במלחמה עם ארבעת המלכים, מסכת סנהדרין דף ק"ח, אמר רב חנה בר לוי, אמר שם רבה לאליעזר, כי יעטו עלייך המלכים מזרח ומערב. כן, רבה פוגש את אליעזר רבה דבר, אומר שבאו לכם אחרי כן, ארבעת המלכים, ארבעת המלכים, מה עשיתם? אמר לי, הביא הקדוש ברוך הוא לאברהם, ושיבו ממיני, והיינו זורקים אפר, והאפר הופך לחרבות, הופך לחיצים, שנאמר מזמור לדוד, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד השיט אויביך אדום לרגליך. וכתיב מאיר צדק ממזרח יקראו לרגליו, יתן פעם גויים, מלכים ירד, ייתן כאפר חרבו, כי קש נדף קשתו. הפטנט של אליהו, של אנחנו שגם זו, לזרוק את האפר על האויבים, זה לא סטארט-אפ של אליהו. מי בא לסטארט-אפ? אברהם אבינו. כשהוא הציל את מי? את לוט. משם אנחנו משגם זו מזה את הפטנט. כי הוא זוכר שאיך אברהם הציל אותו? עם האפר. דווקא אברהם, שהיה בטל הקדוש ברוך הוא, שראה את כל דבר שהיה עליו נאמר, ואנוכי, אפר ואפר. אברהם, שהיה מוכן לרשת את הארץ, דווקא את הארץ שעיניה שלו ככה בא, למרות שאין בה ודאות כלכלית, דווקא הוא יכול להפוך את האפר לחרבות. כרגע מצל נחום יש גם זו. גם זו לטובה. שיודע לראות השם בכל דבר, גם זו לטובה. תכונה שנובעת מביטול מוחלט. לכן נחום יש גם זו זכה שהאפר שלו הפך לחרבות והציל את ישראל. נחום יש גם זו בגימטריה 471, אתם יודעים איזה פשט זה. בגימטריה האדם יראה לעיניים. איזה פשט. אבל איזה עיניים? לכאורה זה תוכחה, נכון? איפה נאמר הפסוק הזה, אדם יראה לעיניים? מה המשך? והשם יראה לב, על מי זה נאמר? נאמר לשמואל, נכון? שמואל א' פרק ת' ז', שהוא בא למשוך את הבן של ישי למלך. אמר לו, אנוכי הרואה, אני הרואה, כן, זה כבר נאמר לפי כן לשאול, אנוכי הרואה. אמר לו השם, אתה הרואה, בוא נראה. אדם יראה לעיניים, לא, מהסתיר. השם יראה ללבב. ולכן אנחנו משגם זהו התיקון. אדם יראה לעיניים ומתוך כך יראה את עיני השם לוקח הבא בכל דבר, דבר כמו דוד המלך. לכן אנחנו משגם זהו 471 בגימטריה, בגימטריה, הכל בידי שמיים. וגם זה פשט. זה היה רצון השם, שרוך הפנו משיח שם דוד המלך, יצא דווקא מסדום. דווקא מסיפור משפחתי מורכב של בעיות מיניות. אבל דוד המלך הסיר את הלוט מעיניו, ולכן הוא חי וקיים. נסיים בדברים הנוקבים של האריזל הקדוש. נשאלת השאלה למה, למה, למה זה חייב לעבור משך דרך מורכבות מינית, דרך סיבוכים. אומר האריזל לשאר הגלולים הקדמה למנחת. ודע לעולם כשהנשמה היא גדולה, כלומר תמיד כשהנשמה היא גדולה מאוד, אי אפשר להוציאה מן הקליפות אלא ידי מרמה ותחבולה. ככה גם מעיד על עצמו. נדלה כמה שורות, וכן תראה כי הנשמות רבות גדולות באים מבני עמי הארץ, ולפעמים מבני רשעים, כגון אברהם מתרח. ולא הספיק זה, כמו שהוא חזל בזוהר, כי תרח ארתח למר, הכעיס את אדונו, הוא נזדווג עם אשתו בנידה, ואז עשה אברהם בנו השלום. כי על ידי כך רימה השם נדבר את החיצונים, והמשיך באותה טיפה נשמת אברהם בנו השלום. ולא ידעו החיצונים כי זהו תיקונו. וזהו הטעם שתרח נתגלגל באיוב, ולכן נידון בשכין, כי הבעל הנידה לוקה בצרת. וכן לסיבה זו הושלח אברהם להתלבם לכבשן האש ואבן זה, והוא ממשיך לדגים, וכן דוד המלך עליו השלום. לא יצא מן החיצונים, אלא באותו מעשה נזכר לרזל, הפסוק אין באבון חוללתי, שחשב ישי אבי דוד שבא על פילגשו והייתה אשתו ממש. וכן אשתו ראתה טיפה דם בסוף הזיווג, וזה שמה כתוב, ובחטא יחמת נעימי, כאילו לא ייקח, לא יניחו החיצונים לתת לעולם. וכן זהו הטעם של תמר ורות ורחב הזונה ורחון לשמות הגרים ולכו מלכי בית דוד. והמשיח, סליחה, שגיאה בהקלדה, מחילה. והמשיח שבאים מן רות המואביה ומזיווג יהודה ותמר. כי חיסטף עניה, היא זונה עליהם הדרך, בעיניים, נכון? וכן רבי עקיבא בן גרים, שהוא בני בניו של סיסרא, כי זוהי המרמה והתחבולה כזו ברוך הוא עושה עם הקליפה. הוא מרמה אותה להוציא נשמה שוקה בתוכה ואבן זה. ולמדים כאן כמה צריך סבלנות. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. מדובר כאן במלאכה אלוקית מדהימה. הן ברגישותה, הן בדיוקה, ובפרט בתזמונה. איזה טיימינג. במקור אחרי אריזל הקדוש בספר הליקוטים, מסביר, תראו מה הטיימינג האלוקי של כל הנשמות האלה. כותב אריזה לקדוש, מקור י"ז, ספר הליקוטים, פרשת וירא. עניין סיפור סדום ועמורה, והיות אלו השלושה מלאכים, מיכאל, לבשר את אברהם בלידת שרה, וגבריאל, להפך את סדום, ורפאל, למלט את לוט, וכל אחד בא בשליחותו. ובזמן אחד נקבצו שלושתם. שואל אריזה, ותם היות הכל בזמן אחד, ולא נפרדים זה אחר זה, מה זה שלושה מלאכים? קודם כל, שירפא את אברהם, או לבשר את לידת שרה, אחרי זה ריפוי אברהם, אחרי זה לוט, כאילו, בנפרד, למה הם באים בחבורה? מה, הם פתיחים זימון? כי כן היה צריך. כי כמו שרצה הקדוש ברוך הוא להוציא זרע קודש ונשמות ישראל שהיו גנוזות מקודם שנברא העולם ועד עתה, היו 2,000 שנה של תוהו, והיה בונה עולמות ומחריבן, ויולד פלוני לפלוני, וימת, כן, וימות ויולד וכו' וכו', וחריבל בימי המבול, וחזר ושתלה בנוח עד זמן דור הפלגה, כי הגויים חרוב נחרבו וכו' 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 וכו'. עד שחזר בנו אברהם, וזהו סוד הכתוב אל אותו השמיים והארץ, בי ברעם, אני מדלג מכל הפסקה הבאה, וביות שכאן נתבשר ביצחק, וזרע ישראל כולם נמצאו בו כדכתיב, כי ביצחק יראה לך זרע. גם כן רצה הקדוש ברוך הוא, שנשמתו של משיח, אתה גם כן גנוזה קודם בריאת העולם, אני מדלק את המודגש, רצה אתה גם כן הקדוש ברוך הוא שיראה וימצא. כי אתה יודע בסדום, עכשיו נולד יצחק, הממשיך של עם ישראל, אז עכשיו חייבים מה לעשות? ניצוץ משיח, ולכן המלאכים באים ביחד. לכן באו סתם מזמן אחד. הרב החלבן, זכותו מגן עלינו, בספרו, תללי חיים, מביא שאברהם אבינו עליו השלום ידע בדיוק מי זה לוט. הוא ידע שיש בו חיצוניות מקוללת ופנימיות מקודשת. הוא ידע את זה. הוא הכיר את הנטייה החיצונית של החומרנות ואת השורש הפנימי שלו שגנוז בתוכו הערת המשיח. ואברהם אבינו עליו השלום האמין באמת ובתמים שאם הוא יקרב את לוט ויראה לו את דרך החסד, לעשות צדקה ומשפט, הכנסת אורחים, אז זה ישפיע על לוט ויעזור לו להגביר את הנשמה הפנימית שלו על פני המעטפת החיצונית המקולקלת. אבל אחרי החזרה ממצרים, אם אתה פתחנו את השיעור, אברהם אבינו מגלה שזה לא משפיע על לוט. אתם יודעים שאם בטבע יש דפה א', חזקה שנעבור לדפה ב'. לא יודע, ככה סטטיסטיקה. דפה א' נכשלה. הוא מנסה לקרב את לוט, ומתוך הקירוב להציל אותו, וזה לא הולך. עוברים לדפה ב', דפה ב' היא דפה קשה. היא דפה כואבת. למה? כי מה היא אומרת? היפר עדנה מעליי. שלום שלום, ואל תבוא לי בחלום. רוח מן הון. שזה אומר, עוף מפה. לפעמים כדי לקרב, זה מסר קשה בחילה שאני אומר אותו, לפעמים כדי לקרב צריך לרחק, צריך לדחות, כדי לחלץ את הערת המשיח ונשמתו של לוט, צריך להיפרד מלוט. לתת לו להתבוסף בתומת סדום, להקדיש את השאה, ורק אז תבוא השבירה, בבחינת כלי חרס, עלי נאמר במשנה בכלים, כלי חרס, שבירתן, היא טהרתן. אתם מבינים איזה ניסיון זה עבור אברהם אבינו, שכולו חסד, נתינה, קירוב רחוקים, שילוב של הבית היהודי, הראש היהודי עם שלוח של חב"ד, את לכל העולם כולו, כולו חסד אין סופי קרוב וחוקים, לא. ודווקא אצלו בבית, האחיין היתום שלו, שהוא אבא מאמץ שלו, שהוא גם אח של אשתו, מישהו פורס עליו את חסותו, דווקא הוא לא מצליח לקרב. דווקא ממנו צריך להיפרד? כן. כאן אברהם אבינו עליו השלום מתגלה במלוא הדרו. הוא מתבטא לדעת עליון, הוא מבין את עומק הנבואה של ישעיהו, פרק נ"ז, מקור י"ח, בזה נסיים. כי הוא אמר, רם ונישא שוכנת וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון, והדקה ושפל רוח, להחיות רוח שבלים ולהחיות לב נתקעים. כי לא לעולם מרגיב ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. מאבון ביצוע קצפתי והכהו אסתר והקצוף וילך שובה בדרך ליבו. כן, לא פשוט, לא פשוט. דרכיו ראיתי והרפאו והנחהו והשלם ניחומים לו ולאבליו. בורא ניב שפתיים, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב. אמר אדוני רופאתי. והרשעים? הרשעים כי עם נגרש, כי השקט לא יוכל, לא יוכל ויגרשו ממיו רפש בתית. אין שלום, אמר אלוהים לרשעים, אמר אלוהי לרשעים. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. ואנחנו אומרים שלום קודם כל לרחוק, ואחרי זה לקרוב. לפעמים צריך לזכות לסף את הפסוק, אמר אדוני רופאתיו. כדי שהוא יתרפא, צריך לרחק. צריך להימנע מלומר להם שלום. סוגיה מאוד רגישה ועדינה. כי לא מדובר כאן במהות שיש בו רוע מובהק. כי אצל לוט יש חיצוניות מקוללת, אבל פנימיות מקודשת, רוחו של משיח. זה לא פשוט. לפני שמרחקים מישהו, זה לא פשוט.
שייך ברמתנו
לדבר? כן. גם וגם. יש לי ילדים. לא, נקרב שכולם ירוקידו, כך זו בצורה סליחה, 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 אבל זה אולי נפגע בילדים שלי. לא, תצא מפה. לפעמים אנשים, מכיר מישהו, מכיר אותו טוב. לא אני, אבל מכיר טוב. חבר טוב. שכמו רבים וטובים, היה קצת פחות רציני בצו ראשון בזה, וקיבל נתונים לא טובים. חושב שזה שטויות. ביתו מגיע י"ב, מגיע יום הקדוש, זימונים להר סיני של החבר'ה, יום סיירות. נכון? והוא לא מקבל זימון ליום סיירות. מתקשר, פרוטקציות, חברים של האבא, של הסבא וזה, בבקום, הדור סיירות וכלום. בסוף בקומבינה, בסדר. אבל צריך המלצה של מנהל התיכון שלך, שאתה אדם רציני, למרות הנתונים הנמוכים. הוא למד בחספין. מי ראש שבא לחספין? רב אגוזי. הוא אמר לו, הרב, אתה רק תלת עזוב ותחתום לי. הוא אמר לו, אתה לא ממליץ עליך. הוא אמר לו, מה? הוא אמר לו, לא. אני חושב שאתה לא רואה להיות בסיירת. אנשים רציניים. אתה לא רציני. אתה מתנהג כמו זה. לא. אני לא יכול להמליץ עליך. ביי. טק, צא מהמשרד. וברוך השם שהוא אמר את זה. כי זה שינה את הבן אדם מ-0 ל-100. בסוף הרב גוזי חתם לו, בסוף י' ב'. אבל נתן לו כפה וזה החזיק אותו. לא כן, ודאי, זה עכשיו שהוא חי בסרט וקדושת הנרטיב. לפעמים צריך לרחק כדי לקרב. כשאתה מנסה להכיל, להיות נחמד, ואני אעשה ככה וככה, להגיד לא, זאת ההלכה, אני לא סוטה מן ההלכה, ואנשים לומדים להעריך שאתה עומד על שלך. ולא תשים את זה כוויתור, ככניעה, זה נושא רגיש, לא פשוט. יש 70 פנים לתורה, ולמדנו מבעל בדי אהרון, יש גם פן 71. צריך להיזהר. צריך הרבה להתפלל, נזכה לכוון לדעת עליון. לדעת להבחין, וטוב לרע, מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. הוא מבדיל, לנו קשה להבדיל. לנו קשה להבדיל. לא להתייאש אף פעם. גם כשיש לנו התמודדות עם נשמות גדולות, שהחיצוניות שלהם מקולקלת או מקוללת, שהפנימיות שלהם מקודשת, אבל היא נסתרת מעיניהם או מעינינו. כמו שלימד אותנו הריזל הקדוש, נשמות גדולות זה לא פשוט, ובדור שלנו זה בכלל לא פשוט. זה מצריך ברורים שהם לא נעימים. אנחנו צריכים להתפלל להסיר את הלוט. להסיר את המסווה החיצוני שמונע מאיתנו לראות את הפנימיות. דוד המלך אומר, גל עיניי. כלומר, תגלה, תגלה לי. תגלה את עיניי, תסיר את המסווה, ואז מה? ואביט, איפה אתה רואה אותך? אני אפעות בתורה קיימת, פשוט אדם, אני לא רואה את זה. תגלה לי, תסיר את הלוט. ואב, שמסירים את הלוט, אביט אני אפעות מתורתך. רוח הפנו משיח השם. ואז אתה מגיע למפרע, שכבה וכמו לא ידע, זה היה חייבים, יהודה ותמר, בדיעבד מהמלך המשיח, הכל היה מדויק, מדוקדק. דף א' לא נכשלה, זה הכל היה דפן מלכתחילה של הקדוש ברוך הוא, דרך פעולה נבחרת, אוקיי? רק שלא ראינו את זה. ואז, תקל לחומר, וואי, אין עליך, מת עליך, אתה הגדול מכולם. זה למעלה מהכל.
Tini nai 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 ani nai nai yam bam 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 ani nai 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 tini dam bam 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 ani nai 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 oy oy tini dam bam 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 ani nai 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 nai
כמובן, מאוד קל לדבר על זה, בפרט בשיעור הזה, אבל לחיות את זה, שנזכה ושנחיה, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.